אנחנו במאמר דיבור המתחיל על כן קראו לימים האלה פורים, בתורה אור, בהוספות למגילת אסתר. עצרנו בדף קכ"ב בעמודה השנייה, באמצע עמודה בשורה המתחילה יצחק בנקודה, קטע מתחיל אך הנה בחינת הארת פנים. אתמול זקן פתח את המאמר בשאלה למה קוראים לפורים על שם הפור, על שם הגורל שעשה המן, למה זה מבטא את עיקר הנס. כדי להבין את זה ממש צריך להבין את העניין של עמלק, שהוא הראש לכל אומות העולם. כדי להבין גם את זה, אז הוא מקדים עוד הקדמה, להסביר את העניין המיוחד שיש בתורה. התורה יש בה, כפי שובים מהפסוק, מבחינת פנים ובחינת החור. וכאן במאמר הוא כרגע בפרק הראשון, מסביר מה זה הבחינת הפנים של התורה. פרק השני נדבר מה זה החור של התורה. הבחינה הזו של הפנים של התורה, הוא הביא על זה כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. הוא הסביר שבחינת אדם זה איך שהאור האלוקי יורד כדי להצטמצם בסדר ההשתלשלות, אז הוא נקרא בחינת אדם, ותחילת הגילוי בא בשורש נשמות ישראל, שבגללם יש בכלל שפע בכל העולמות, והבחינה הזו העליונה, שהיא נקראת אדם, תחילת ההמשכה על ידי שורש נשמות ישראל, על זה נאמר שהחוכמה, חוכמת אדם, דהיינו חוכמת התורה, תאיר פניו, מאיר עונג אלוקי מאוד גבוה למעלה על ידי התורה. הביא על זה משל, כמו אדם שמחדש וממציא איזשהו שכל חדש, אז רואים שצהבו פניו, הוא נהיה בשמחה. כשיש את הגילוי של החוכמה של התורה שהיא גם כן קדמה לעולם, זה מביא גילוי של עונג אלוקי נעלה ביותר. העונג הזה קודם כל נמצא למעלה. חוכמת אדם תאיר פניו, שזה הערה שיש למעלה. שיר אדמו הזקן ואומר, אך הנה, בחינת הערת פנים הללו העליונים, הערת פנים, הגילוי הזה של העונג האלוקי, שמתגלה על ידי התורה, שזה מתגלה למעלה בעליונים, הוא שנמשך מלמעלה למטה גם כן. זה נמשך ומאיר גם כאן למטה. כאן למטה, כשיהודי כאן למטה לומד תורה. כשיהודי כאן למטה מקיים מצוות, הוא בעצם מקבל בעת קיום המצווה את אותה הערת פנים. כמו שכתוב, איפה רואים שהערת פנים נמשכת גם למטה? הפסוק אומר, יאר השם פניו אליך. אותו הערת פניו, אותו הערת פנים, נמצאת גם אליך, מאירה גם פה למטה. פירוש, בחינת הערת פנים העליונים, אותו הערת פנים שדיברנו על זה קודם, שנאמר על זה חוכמת אדם תאיר פניו כנל, שעל זה אמרנו, מרמז הפסוק חוכמת אדם תאיר פניו, זה הערת פנים העליונים, יאר אותו האור גם אליך, זה נקרא יאר השם פניו, אותה הערת פנים מאירה גם אליך, אליך זה כאן למטה, ואליך זה במיוחד לעם ישראל. אליך דווקא, ולא לעובדי גילולים. אצל גוי לא שייך שהוא יאיר אליו הערת פנים האלוקית הזו. כמו שאמר משה, ונפלינו אני ועמך, משה רבינו ביקש שתהיה את האפליה וההפלאה המיוחדת בעם ישראל, שהם יהיו כלים לקבל את אותה הערת פנים העליונים. זהו פירוש מה שכתוב, משחקת בטבל ארצה. הוא הביא קודם שהתורה נקראת שעשועים, משחקת לפניו, הפסוק אומר. דהיינו שזה שחוק ועונג למעלה, לפניו. אחר כך יש פסוק נוסף, משחקת בטבל ארצו, שגם בארץ, גם בעולם, בטבל, יש גם את הגילוי של המשחקת, את הגילוי של השחוק והעונג. כי בתחילה משחקת רק לפניו. קודם כל, הערת פנים הזו, השחוק נמצא רק למעלה. כמו שכתוב, תאיר פניו, חוכמת אדם תאיר פניו, פניו של בחינת אדם. בחינת אדם זה מתחיל בהתלבשות בשורש נשמות ישראל. ואחר כך ירד העונג גם למטה. אחרי זה מתגלה העונג האלוקי הזה גם פה למטה לעם ישראל בעולם הזה הגשמי, הוא משחק גם בטבל ארצו, גם בטבל ארצו, גם פה למטה בארץ, מתגלה הבחינה הזו של השחוק והעונג. להיות נמשך בחינת העונג העליון מחוכמת התורה, גם לבני האדם למטה. גם יהודי כאן למטה שלומד תורה, יאיר לו וימשך אליו העונג האלוקי שיש בתורה. כמו שכתוב, ושעשועי את בני אדם, בני אדם הכוונה עם ישראל, שגם אצלהם יהיה את הבחינה הזו של השעשועים מהתורה. והירידה הזו של העונג האלוקי למטה זה סדר השתלשלות שלם. כמו עניין משלי שלמה, זה ירידה שדומה למה שמבואר על המשלים הרבים ששלמה החכם מכל אדם היה צריך לומר כדי להסביר את עניין העומק של הבנת שלמה עד שזה ירד להבנה של אדם פשוט. היה צריך לרדת הרבה שלבים. אז אותו הדבר, הגילוי האלוקי של העונג האלוקי של התורה שמאיר למעלה, כדי שזה ירד למטה, זה צריך לרדת ולהשתלשל בריבוי משלים. איפה רואים אצל שלמה המלך את בחינת הירידה? כמו שכתוב, וידבר 3,000 משל, שכתוב לגבי שלמה המלך. כשדיבר 3,000 משל, מה זה ה-3,000 משל שנאמר אצל שלמה המלך? פירוש. כדי שיומשך אור העליון שבחוכמת התורה מלמעלה למטה, העניין הזה של 3,000 משל מסביר לנו שכדי שהאור האלוקי הזה שיש בחוכמת התורה שבתחילה הוא מתגלה למעלה, כדי שזה יימשך גם למטה, הוא צריך להמשיך בגימל אלפים משל דווקא. זה יורד בסדר השתלשלות שבא לידי ביטוי ב-3,000 משל. למה צריך 3,000 משל? כי בחינת חוכמה שבעולם העליון, אותה בחינה, אותה תורה, שתחילת הגילוי שלה זה בעולם העליון, ועוד למעלה מהעולם, התורה קדמה לעולם, כשצריכה לבוא למטה עמנו, כשהחוכמה הזו צריכה לרדת פה למטה, לעולם נמוך יותר, קודם כל לעולם, לירידה הראשונה. הירידה הראשונה היא אפשר בלתי הלבשה במשל. הירידה הראשונה צריכה כבר התלבשות במשל. וכאשר יבוא אור השפע לתחתון עמנו, אחרי שזה יורד לירידה השנייה, אז הירידה הקודמת היא לא מספיקה, היא עמוקה מדי. צריך משל למשל הראשון. אמנם כדי שזה ירד בירידה הראשונה היה צריך להוריד ולצמצם את זה במשל, אבל ביחס לירידה הבאה צריך משל למשל, צריך להלביש את זה ולהוריד את זה עוד בחינה. ועל דרך זה יורד והולך האור ממשל למשל. ככה כל ירידה זה עוד משל ועוד ירידה עד ג' אלפים משל, שזה מראה על 3,000 שלבים. וכל זה, למה צריך את כל הירידות הללו? לעוצם רוממות מעלת שורש חוכמת התורה למעלה. כי השורש העליון של החוכמה של התורה למעלה הוא מאוד מאוד נעלה. זה בבחינה השורש העליון של התורה שנמצאת ומאירה למעלה. זה כמו שאמרנו קודם, חוכמת אדם הנעל. אותו בחינה שקראנו לזה חוכמת אדם תאיר פניו. אחר כך אמרנו שיאר השם פניו אליך, שגם פה למטה יאיר העונג והאור האלוקי של התורה, אז כדי שזה ירד למטה, עד שצריך לבוא למטה על ידי גילוי, על ידי ג' אלפים משל, ודי למבין. אז כדי שזה ירד למטה, צריך הרבה שלבים. וזהו גם כן פירוש, הליכות עולם לא. ואמרו רזל, סוף נידה, אל תקרי הליכות אלא הלכות. כתוב לגבי ההלכות של התורה, הלכה זה שיהודי לומד הלכה כאן למטה, שהתורה בהלכה אומרת לו את החוכמת השם שבא לידי ביטוי כאן למטה במושגים גשמיים, כדי שזה ירד למטה להלכה, אז זה עובר הליכה, זה עובר ירידה. פירוש הליכות, מה הכוונה הליכות מלשון הליכה? זה בחינת המשכה והולכה, מבחינת חוכמת התורה של מעלה, מהשורש העליון. לבוא לידי גילוי למטה בעניינים גשמיים זה הליכה, זה הרבה שלבים שזה צריך לרדת. וכנ"ל בעניין 3,000 משל, זה ירידה ועוד ירידה ועוד שלב, ולכך נקרא בשם הלכה. לכן להלכה קוראים הלכה, הלכה מלשון הליכה, כי זה ירידה מאוד עצומה, ריבוי שלבים עד שזה מתלבש כאן למטה אותה פנים העליונים. אותה חוכמת אדם שמאירה את הפנים העליונים, יורד גם כן פה למטה, פניו אליך. כמו שכתוב, הליכות אלי ודל. זהו גם כן פירוש, אחרי שאנחנו מבינים שכשהתורה יורדת למטה, כאן בעולם הזה, ויהודי מקיים מצווה כאן בעולם הזה, זה בעצם העונג והחוכמה האלוקית והשעשועים האלוקיים. איך שהם יורדים כאן למטה ובאים לידי ביטוי במצווה הגשמית שיהודים מקיים. במילא נבין גם את הנוסח של הברכה שיהודים מברך לפני שהוא מקיים מצווה. זהו גם כן פירוש, זה המשמעות של הברכה שאומרים, אשר קידשנו במצוותיו. מה פירוש המילה אשר? פירוש אשר זה לשון עונג. המילה אשר זה מלשון עונג, כמו באושרי. אז איפה נמצא אשר, איפה נמצא העונג? במצוותיו. במצוות שאנחנו מקיימים פה למטה, מתבטא העונג העליון. והוא בחינת תענוג העליון, שקידישנו בבחינת רצון ותענוג העליון המלובש במצוותיו. הקדוש ברוך הוא ילביש במצוות שהוא נתן לנו את העונג העליון האלוקי. ואיינו עניין שמחה של מצווה, זה מה שיהודי צריך לקיים מצווה בשמחה. קיים את זה בשמחה כי יש במצווה הזו את השמחה האמיתית, את העונג האלוקי האמיתי במצווה הגשמית שיהודי מקיים. איפה רואים את החשיבות שצריכה להיות בשמחה של מצווה? כי דכתיב, תחת אשר לא עבדת בשמחה ובטוב לב מרוב כל. כשחסר חלילה השמחה, אז זה כתוב בתוכחה, שבגלל זה באים את העניינים הלא ראויים. כי השמחה שצריכה להיות, צריכה להיות בטוב לבב מרוב כל. מה הכוונה מרוב כל? השמחה שצריכה להיות זה בגלל שכאן במצווה מאיר הפנימיות האלוקית הרבה יותר אפילו ממה שזה מאיר למעלה בגן עדן. דווקא כשזה יורד פה למצווה גשמית. כמו שהוא מסביר כרגע שמרוב כל זה הכוונה היא לחיי עולם הבא, וכאן למטה זה אפילו מרוב כל יותר מאשר שם. פירוש רוב כל היינו חיי העולם הבא שנקרא רוב כל. רוב כל זה ביטוי של בא לבטא את הבחינה של עולם הבא, ופה המצווה שיהודים מקיים צריך להיות יותר מאשר רוב כל. מה ההבדל בין הגילוי שיש למעלה בעולם הבא, שפה למטה במצווה יש עוצמה פנימית הרבה יותר נעלית, ששם כשמדובר על עולם הבא הנשמות נהנים מזיו השכינה. לנשמות למעלה יש רק את הזיו, ולנו פה למטה יש את המהות של העניין הרבה יותר. וההבדל בין הבחינה שמאירה למעלה בעולם הבא לבין מה שיש כאן למטה, זה בא לידי ביטוי גם בפסוק שמתאר ואומר, והנה כתיב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מה שהוא יסביר שעדן זה בחינה עליונה, והבחינה של העדן נמצאת בתוך המצווה שיהודים מקיים כאן למטה, ואילו בגן, בגן עדן, בעולם הבא, שמה יש רק זיו מהעדן. כי זה עובר דרך הנהר שהוא יוצא מעדן, ובמילא יוצא שבעולם הבא יש רק את הזיו, ופה בעולם הזה במצווה יש את העדן בעצמו. נראה את הלשון. הרי הגן למטה מן העדן, הבחינה שנקראת גן היא יותר נמוכה מהבחינה שנקראת עדן. מדוע אנחנו חייבים לומר שהגן הוא למטה מעדן? כי בעדן כתיב עין לא ראתה. עדן זה בחינה עליונה שעליו נאמר עין לא ראתה, שאין אפשרות גם לנשמה ליהנות מהבחינה שנקראת עדן. כי בחינת עונג העליון המלובש בחוכמה הילאה נקרא עדן, ובחינת שעשועים הנעל זה השעשועים של המלך בעצמו, שהוא מקור התענוגים שמתענגים הנשמות. המקור של התענוגים נקרא עדן. מה הנשמות מקבלים? רק זיו מהעדן. ובחינת ההמשכה מעדן זה נקרא נער. מה שנמשך ומצטמצם מהבחינה הזו שנקרא עדן, הוא נקרא נהר. זהו שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. גן סדרים דאורייתא. אז הנהר הוא יוצא מעדן להשקות את הגן, את הגן עדן, שהנשמות נמצאים בגן עדן ונהנים למעלה. ממה הם נהנים? והיינו מה שהנשמות נהנים מזי ואור הזה בגן עדן. לכל אחד ואחד לפום שיעור הדילאי. מה שהנשמות, כל נשמה מקבלת ונהנית, כל נשמה לפי יכולתה ולפי מה שמגיע לה. אחר המירוק ואיסורים בגיהינום כידוע, אחרי שהיא עוברת את המירוק ויש לה את הזיכוך המלא ואז היא כלי לקבל את הגילוי, אז זה רק זיו בלבד. ואם כן, מה שאדם עוסק בתורה ומצוות בעולם הזה, ששורשה מבחינת עדן עצמו, במילא יוצא שהמצווה שיודעים מקיים פה למטה. שהמצווה השורש שלה הוא מבחינת עדן בעצמו, מבחינת שעשועי המלך, גבוה הרבה מכל חיי העולם הבא. אז עוד עדן והעונג שנמצא במצווה אשר קידישנו במצוותיו הוא הרבה יותר גבוה מחיי העולם הבא מרוב כל. כי עולם הבא שאינו אלא בחינת זיו, והערה באלמה מגן שבעדן. אבל פה למטה יש את העדן בעצמו. וזהו, זה מה שהפסוק אומר. תחת אשר לא עבדת את השם, את השם בשמחה של מצווה בעולם הזה, יותר מרוב כל שהוא חיי עולם הבא. כי פה בעולם הזה, במצווה, יש הרבה יותר, יש את העצם של העונג האלוקי. לכן אמרו רזל די יפה, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא, כי בכל חיי עולם הבא, מרוב כל חיי עולם הבא, יש רק את הזיו, וכאן בעולם הזה, בתשובה ומעשים טובים, יש את העדן בעצמו, ודי למבין. והנה, אף מי שאינו צדיק, יוכל להתענג בעדן המלובש בחוכמה שבתורה. גם מי שאינו צדיק, שהוא מקיים היום את המצווה, כל אחד יכול לקיים את המצווה, אז הוא מתחבר לעדן, גם אם הוא לא מרגיש את זה, אבל יש לו את זה, הוא שייך לזה. כמו שכתוב היום, ואמרו רזל, היום לעשותם. ובבחינת המעשה, יוכל כל אדם. ומילא זה נקרא פנימיות של התורה. פנימיות של התורה זה העונג האלוקי של התורה. יש עכשיו העונג האלוקי, הפנימיות מהירה למעלה, חוכמת אדם תאיר פניו, ויש עכשיו העונג האלוקי, הפנימיות הזו, מהירה למטה, יאיר השם פניו אליך. זה בחינת הפנימיות. אחר כך בפרק ב' נתחיל להסביר מה זה הבחינת האחור שיש בתורה.